מנחות, דף פי א', מתחילים בעזרת השם, דף פי עמוד ב', בשורה שמתחילה במילים, תנאי רבי חייא. יהודי, קצת מבולבל אפשר לומר, רצה להקריב קורבן תודה, הלך לסוחר בהמות, קנה בהמה והקדיש אותה לקורבן תודה. בסדר, יש לו קורבן תודה מוכן, להקריב בבית המקדש. משום מה, הוא החליט שהוא בסופו של דבר מעוניין לא בבהמה הזאת, אלא הוא רוצה להעביר את הקדושה של התודה לבהמה אחרת. אז הוא הלך שוב לסוחר, קנה בהמה שהייתה יותר נראית לו, ואז הוא אמר על הקורבן תודה שהוא הפריש קודם, שהוא מעביר את הקדושה של קורבן תודה מהקורבן הראשון לבהמה השנייה. אפשר לעשות דבר כזה? אסור לעשות דבר כזה. תורה לא נותנת לבן אדם להחליף את הקדושה מקורבן אחד לבהמה אחרת. אבל אם כן עשו את המעשה הרע הזה, התורה אומרת שהתוצאה היא, והיה הוא ותמורתו, שניהם יהיו קודש. עכשיו יש פה שתי בהמות שהם קורבן תודה. גם התודה המקורית וגם התמורה. מה ההבדל בין הקורבן תודה לבין הקורבן תמורה במציאות? שקורבן תודה צריכים להביא את 40 לחמים. עם התמורה של הקורבן תודה לא מביאים 40 לחמים. מה קרה עם אותו בן אדם? כמו שהזכרנו שהוא מבולבל, כששתי הקורבנות תודה הוא הביא אותם אליו לחצר, אז הוא השאיר אותם ככה לבד, והוא לא עשה סימן על אחד מהבהמות מה הקורבן תודה ומה הקורבן של התמורה, והם התערבבו ביחד. עכשיו הוא לא זוכר איזה קורבן זה התמורה ואיזה קורבן זה התודה. אז מה עושים? אז על זה למעשה אנחנו מדברים עכשיו. תנאי רבי חייא, תודה שנתערבה בתמורתה. במקרה הזה רש"י מלמד אותנו שהמציאות היא מאוד פשוטה. מה עושים? רש"י כותב בדיבור המתחיל, רש"י בכתבי יד, בדיבור המתחיל, ומתה אחת מהן חולי, אז הוא כותב, אם שתיהן עומדות והתערבבו, בסדר, התערבבו, אבל שתיהן קיימות, מה עושים? מביאן לעזרה את שתי הבהמות האלה, ו-40 חלות עמהם של הקורבן תודה, ומתנה, הוא עושה תנאי, אם זו תודה, הבהמה הראשונה, הלחם שלה, אז ה-40 לחמים יהיו בשבילה. וזו תמורתה, והבהמה השנייה היא התמורה של התודה הזאת. ואם להפך, זו תודה, יהיה לחם שלה. וזו, השנייה תהיה תמורתה. זה מה שעושים במקרה ששתי הבהמות אומנם התערבבו, אבל הן שתיהן קיימות. איפה מתחילה הבעיה? היא מילה אחת, ומתה. מתה אחת מהן. לא יודעים, זאת שנשארה, האם היא התודה או שהיא התמורה. זאת בעיה. מה עושים? מה עושים עם המקרה הזה? אומרת הגמרא, ומתה אחת מהן, חברתה אין לה תקנה. למה אין לה תקנה, מסביר רבי חייא? איך היא נעביד? נקריב לחם בעדה? אם זאת שנשארה נקריב איתה את הלחם? דילמה תמורה היא. אולי היא התמורה ותמורה לא באה עם לחם. אז מה תעשה? לא נקריב לחם בעדה? אז תביא אותה בלי לחם? דילמה תודה היא. ואז כן צריך להביא לחמים כי היא הרי תודה. עכשיו הגמרא מנסה להבין, יש שני אפשרויות להביא קורבן תודה. איך היא דמי? באיזה מקרה מתוך שתיהם? היא דאמר עליי, כשאדם קיבל על עצמו להיות מחויב קורבן תודה, הוא קיבל על עצמו להביא קורבן תודה. התוצאה היא שעכשיו הוא חייב באחריות. מה פירוש חייב באחריות? מה קורה אם עכשיו הוא הלך והקדיש קורבן תודה, אותו קורבן תודה נאבד. צריך להביא קורבן תודה אחר, כי עליו מוטלת האחריות, אחרי שהוא אמר הרי עליי תודה, עליו מוטלת האחריות להקריב קורבן תודה. עד שהוא לא ביצע את הנדר שלו להביא את הקורבן תודה, אז הוא עדיין יהיה מחויב כל הזמן להביא קורבן תודה. אין תירוצים, נאבד לי, מת, וכרגע אין לי כסף, כשיהיה לך, אין מה לעשות, זה אחריות. אז אם בכזה מקרה מדובר כאן שהוא קיבל אחריות, אז אם כן, לא סגיה דלא מייטי לי בהמה אחרינה ולחם ולחם, לא אין לו ברירה, הוא יהיה חייב להביא עכשיו להקדיש בהמה אחרת ולומר, ולמה? אי הך דקאי מה תמורה היא, אם זאתי שנשארה ולא מתה, היא הייתה בעצם התמורה. אם כן, התודה והלחמה, אז אני עכשיו מביא קורבן תודה, מה שקדשתי את הבהמה החדשה, היא תהיה התודה, והלחם שהיה מהקורבן תודה הקודם, עכשיו זה יהיה הלחם של הקורבן תודה שאני עכשיו מקדיש, זה במקרה הראשון. ואז ממשיך ומתנה ואומר, אי הך דקיימה תודה היא, אם זאת שמתה היא הייתה התמורה, וזאת שנשארה היא הקורבן תודה המקורית, אז אם כן, הלחמה, אני לא נוגע בלחם, הלחם שייך לקורבן תודה הזה באמת שנשאר. מה שאני עכשיו מקדיש את הקורבן החדש, תאבי אחריות. אני מביא עוד בהמה לאחריות, שאם תאבד הקורבן תודה, אז יהיה בהמה אחרת לאחריות. ואז הכלל אומר שכשמביאים קורבן ומביאים ביחד איתו עוד בהמה לאחריות, וכשמקריבים את הקורבן השני שהקדישו לאחריות לקורבן הראשון, אז את הקורבן השני, אם הוא קורבן תודה, לא צריכים להביא ביחד איתו לחם. ואם כן, כאן אותו בן אדם מביא עכשיו שתי בהמות וסדרה של 40 לחמים לבית המקדש, ומקריב אותו עם התנאי שהזכרנו. זה במקרה שהוא קיבל על עצמו התחייבות להביא קורבן תודה, אז הוא מחויב להביא עכשיו קורבן תודה. אבל אם האפשרות השנייה, אומרת הגמרא, אבל אם האפשרות השנייה שהוא לא נדר וקיבל על עצמו להביא קורבן תודה, אלא הוא הביא קורבן תודה בצורה השנייה, הוא הלך לסוחר בהמות נאמר, קנה בהמה משובחת והקדיש אותה לקורבן תודה, והוא אמר הרי זו תודה. ברגע שהוא אומר במקום את המילה עליי, הרי עליי תודה, הוא אומר הרי זו תודה, אז את כל ההתחייבות שלו הוא בעצם מקפל, אם אפשר לומר ככה, מכניס בתוך אותה בהמה. אין לבעל הקורבן שום מחויבות לאותו קורבן תודה. זאת אומרת, הבהמה הזאת יש עליה קדושת תודה. אם היא תמות, תאבד, אז אין יותר קורבן תודה. הבעלים יכול להיות רגוע, אין עליו שום התחייבות. במקרה כזה, אם בסופו של דבר הבעלים הלך והביא בהמה אחרת, ואמר שהיא תהיה תמורת הקורבן תודה, ומתה אחת מהם ולא יודעים איזה, אז יהיה לנו באמת בעיה. וכמו שהגמרא מסבירה, וכן, לא צריכה, דאמר הרי זו. מה השתנה עכשיו? ברגע שעל הבעל הקורבן לא מוטלת האחריות לדאוג שהקורבן הזה יהיה מוקרב באמת, שאם אין את הבהמה הזאת צריך להביא בהמה אחרת אפילו, אז אין לו שום סמכות ללכת עכשיו ולהפריש קורבן אחר לאחריות לקורבן הזה. למה? מתי שיש על בעל הקורבן מחויבות להביא את הקורבן, זה מוטל עליו, יש אחריות, אז הוא יכול להגיד אני רוצה עוד בהמה לאחריות. אבל אם ההתחייבות של הקורבן היא רק על הקורבן, זה הרי זו, אז הוא לא יכול להביא בהמה לאחריות. אז אין את הפתרון, את האפשרות להפריש עכשיו עוד קורבן אחר לאחריות. אז אומרת הגמרא, באמת חייבים לומר שזה המקרה שעליו דיבר רבי חייא, והוא אומר שמכיוון שמתה אחת מהם, שנייה אין לה תקנה. הגמרא עכשיו מביאה כמה וכמה אפשרויות איך אפשר גם במקרה הזה לתקן את הבהמה, ומכיוון שזה הרבה אפשרויות, אז הגמרא מביאה סימן כפול. קודם כל, תחילת הסימן זה על השמות, לזכור את השמות של אלה שהביאו את ההצעות, איך לפתור את הבעיה עם התודעה הזאת שנשארה בחיים. והחלק השני של הסימן זה מה היו ההצעות. אז בואו ננסה ללמוד את הסימן. סימן, לימודים, זה למעשה למדין, יש לוי, הגמרא אומרת שקוראים לו למדין. שאלו אלה שלומדים כאילו, בסדר? מירת, זה בר מרתא, שגם הוא הביא הצעות איך לפתור את הבעיה עם התמורה, עם הקורבן. אלה זה רבי אילה, רב אילה. שייש זה בעצם רב שישה. שכן זה למעשה ראשי תיבות, סימן של האותיות רב אשי, שזה השין של אשי, והחף נון זה רב כהנה. רב אשי אמר לרב כהנה, אז החף והנון של המילה כהנה. דדמה זה בעצם רב דימי. עכשיו, עד לכאן זה סימנים של שמות החכמים. מפה והלאה אומר דאי, זה למעשה אולי נמצא את הדרך הזאת ונכשיר את הקורבן שנשאר על ידי התנאי הזה ועל ידי האפשרות הזאת, נביא את הדבר הזה ונגיד כך וכך. ואיזה דברים הגמרא נסתה להביא? קודם כל, חלש זה החס למד זה חולין, והשין זה שלמים. מותר, דרך מותר אולי, תראי נראה, תכף נראה. תמורה, בחוץ, חזקיה, הפריש חטאת, או הגרסה לאחריות. בכל אופן זה הסימן של כל האפשרויות, ועכשיו נלך אחד אחד בעזרת השם. אמרו למדין לפני רבי, יש לנו פתרון איך להכשיר את אותה בהמה שנשארה. הלמדים, שזה למעשה הגמרא אומרת שזה הכוונה ללוי בעצמו, אמרו לפני רבי, הוא היה בעצם הרב שלו. ולייטי לחם, אפשר עם 40 לחמים לפתור את כל הבעיה. תביא עכשיו לחם, ואיך, מה תפתור את הבעיה? אמר ככה, ולימה, תגיד את התנאי הבא. הרי האפשרויות הולכים בצורה כזאת, תביא כך וכך, ותאמר כך וכך. אז האפשרות הראשונה, תביא לחמים, ותאמר, מה תאמר? אי הך דקאי מה תודה היא, הלך מה? אם זאת שנשארה היא התודה המקורית, לא התמורה, אז הנה, עכשיו הבאתי בשבילה לחם. אבל יש לה כבר לחם, תכף נראה. הרי הלחם לא נאבד. והיא לא? אומרת הגמרא, כן, היא לא? ליפוק לחולין. ואם לא, אז אם זאת למעשה זה התמורה, אז הלחם הזה סתם יהיה חולין. ואז מכניסים את הלחם הזה לתוך העזרה, ביחד עם הלחמים, ביחד עם הקורבנות, עם הקורבן שנשאר, יותר נכון. וככה אפשר לפתור את הבעיה. מה בעצם סיבה שאי אפשר להביא את הקורבן תמורה לבד? אם הוא תמורה, בגלל שתמורה צריך להביא בלי לחם. אז מה הבעיה? אני מביא פה עכשיו 40 לחמים, ואני אומר, אם זה תמורה, אז בסדר, זה לא לחמים של קורבן תודה, זה סתם לחמים של חולין. ואם זה כן תודה, אז הנה, זה לחמים בשביל התודה. מה באמת הבעיה? למה אי אפשר לפתור את הבעיה בצורה כזאת? על הצד שזה הקורבן תודה, עוד יותר טוב, אז הנה, הבאת לחמי תודה. אומרת הגמרא, אמר לו, וכי מכניסים חולין לעזרה? מה, סתם להכניס חלות של חולין לעזרה זה אסור. אסור שלא לצורך להכניס חולין לעזרה. אז אי אפשר לפתור את הבעיה בצורה כזאת. אז הגמרא מנסה אפשרות נוספת. ולייטי, כמו שאמרנו, צריך כל פעם להביא משהו ולהגיד. אז מה הוא הולך להביא? בהמה ולחם. ומה הוא יגיד? ולמה את התנאי הזה? אי הך דקאי מהתמורה היא התודה והלחמה. אם זאת שנשארה זה התמורה, אז אם כן, אני מיותר פה, זאת אומרת, אני לא צריך להביא לא בהמה ולא לחם, כי תקריב את התמורה ככה כמו שהיא בלי לחם, אין בעיה. זה, ומה שהיא, אז אם כן, מה, הלחם שהבאתי והבהמה שהבאתי, אז אני מביא כאילו קורבן תודה ולחמים חדש, כאילו תודה חדשה ולחמים. והתמורה תקריב בלי לחמים. אבל אם לא, ואי אך דקאי מה התודה היא, אז הלחמה. זה שאני מביא, זה יהיה הלחם של התודה. זה שאני מביא עכשיו בהמה חדשה, תהה וישלמים. יקדיש אותה, לפי הצד הזה, לשם קורבן שלמים. רק קורבן תודה צריך לחם, קורבן שלמים לא צריך לחם. אז הנה, אם באמת זה פה, הקורבן הזה הוא תודה, אז עכשיו הבהמה החדשה שאני מביא תהיה קורבן שלמים. והלחם שהבאתי יהיה בשביל התודה. מה הבעיה? הבעיה היא גדולה. אמר להו, משום דקממעט באכילה דבשר שלמים. כי אם זה באמת קורבן שלמים, אנחנו לא הולכים לקחת סיכון ולאכול את הבשר, כמה זמן שאפשר לאכול בשר של קורבן שלמים, כי אולי זה קורבן תודה, וקורבן תודה כמה זמן אפשר לאכול, רק ליום ולילה. אז על הצד שבאמת התנאי היה שזה קורבן שלמים, אנחנו אוכלים את זה רק ליום ולילה, שלמים אפשר לאכול לשתי ימים ולילה. אי אפשר למעט את הזמן של אכילה של קורבן שלמים. אז הגמרא אומרת, אולי נביא פתרון אחר. אמר לי לוי לרבי, ולייתי בהמה ולחם, כמו מקודם, תביא בהמה ולחם, אבל שהתנאי יהיה שונה, מה יהיה התנאי פה? ולמה? אי החדקאי מה תמורה היא התודה והלחמה. אם הבהמה שנשארה היא התמורה, אנחנו לא יודעים, אבל אילו היא התמורה, מה היינו צריכים לעשות? להקריב אותה בלי לחם. אז לכן את הבהמה והלחם שאני עכשיו מביא, אז הבהמה תהיה קורבן תודה, והלחם יהיה הלחם של הקורבן תודה. אבל, ואי היידקאי מה תודה היא, ואם זאת שנשארה היא תודה והיא צריכה להגיע עם לחם, אז הלחם שהבאתי זה בשבילה. הלחמה, הלחמה. מה עם הבהמה השנייה? והתהווה עם מותר דה תודה. היא תהיה כאילו מה שנשאר מהתודה. המותר של התודה, המיותר של התודה. מה? איזה מין הצעה הזאת? אמר לי, רבי, כשהוא שמע את ההצעה הזאת ממש הגיב בצורה חריפה. כמדומה אני שאין לו מוח בקודקודו. כזאת טענה אתה בא להגיד לי? נראה לי שאין לו מוח בקודקודו. ככה אמר רבי ללוי. וכי מפרישים תחילה למותרות? מה, אתה תלך עכשיו תפריש קורבן במיוחד בשביל מה שנשאר מהתודה? לא דבר כזה. מה, אתה מקדיש אותו על מנת שיהיה נשאר מהזבח? אם היה ונשאר, אתה יכול להגיד הנה נשאר, אבל להקדיש משהו בשביל שישאר? אין דבר כזה. יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ויתיב וכאמר, יש לי בשבילך אפשרות נוספת. ולייטי, בהמה ולחם. כמו שתי ההצעות הקודמות, תביא בהמה ולחם חדשים. ומה תגיד, מה התנאי? ולימה, אי הח דקיימה התמורה היא, התודה והלחמה. כמו מקודם. אם זאת שנשארה היא התמורה, אז אם כן, אם היינו יודעים שזאת היא התמורה, היינו מקריבים אותה הרי ככה, כי היא לא טעונה לחם. אז אם ככה, על הצד שזאת באמת הייתה התמורה, אנחנו לא יודעים. אבל אם כן, אז הנה, הבהמה והלחם שהבאתי זה כמו קורבן תודה ולחם חדשים. אבל, והיא הח דקיימה תודה היא? אבל אם זאת שכרגע עומדת היא קורבן תודה, אז היא צריכה להגיע עם לחם. אז אם כן, הלחמה. אז הנה, הלחם שאני עכשיו מביא זה בשביל הקורבן תודה. ומה עם הבהמה? והתהווה היא תמורה. ואת הבהמה שאני מביא אני מקדיש שהקדושה של התודה תעבור אל התמורה. ברגע שהיא תמורה היא לא צריכה להגיע עם לחם. אמר לי, הנמרי, תענה לי כבוד הרב, איך אתה אומר כזאת עצה? איך ייתכן כדבר הזה? 40 בכתפי וכשר? 40 מלכות הוא יקבל. ואתה רוצה להגיד לי שכזה דרך אפשר להכשיר קורבן? למה הוא יקבל 40 מלכות? מה זה האלימות הזאת? הרי הוא עובר על מצוות לא תעשה. לא ימירנו. אדם שעובר על לא תעשה חייב מלכות. אתה מציע לבן אדם שילך ויעשה תמורה, זה עבירה לעשות תמורה בקורבן. להחליף את הקדושה של הקורבן בבהמה אחרת. אז זה הצעה שאתה נותן. טוב, אז צריך הצעה אחרת. רב אילה חלש. מה קורה כשהרב חלש, נהיה חולה, לא עלינו? מה שעשו החכמים, על לגבי אביי ורבנן, באו לבקר את החולה. מה יש לדבר עם אחד כמו רב אילה? מה ידברו איתו? חדשות? מה שעניין אותו זה רק דבר אחד, דברי תורה. אז הם אמרו לו, כשהוא היה חולה, יש לנו פתרון לסוגיה שם במסכת מנחות, יש לנו פתרון שם על העניין של הבהמה שנשארה. מה הפתרון? ויתווי, ויתווי וכאמרי, אם היית לדרבי יוחנן, אם זה נכון, מה שאמר רבי יוחנן, ואנחנו מסכימים איתו, דאמר, חוץ לחומת העזרה, קדוש, שאם שחטו קורבן תודה, ובאותו זמן הלחם של התודה, היה מחוץ לעזרה, ובתוך ירושלים, אז הלחם הזה מתקדש, כי לפי דעת רבי יוחנן, הלחם אמנם צריך להיות בפנים, אבל לא בפנים העזרה, אלא בפנים ירושלים. אבל מכיוון שזה היה בפנים ירושלים, אפילו שהלחם לא היה בעזרה, הוא מתקדש. אז אם זה נכון מה שאמר רבי יוחנן, שלחם לא חייב להיות בעזרה בשביל להתקדש שלו, יכול גם להיות מחוץ לעזרה. אז יש לנו פתרון מאוד טוב. לייטי לחם. מה שצריך להביא פה זה רק לחם. אבל את הלחם הזה לא להכניס לעזרה, אלא ולוט בה חוץ לחומת העזרה. זה בעצם מה שהוא מביא, הוא מביא לחם, מעמיד את זה מחוץ לחומת העזרה, ומה הוא אומר, מה התנאי? ולמה? אי החדקאי מה תודה היא הלחמה. אם הקורבן תודה אם הקורבן שנשאר זה הקורבן תודה ולא התמורה, אז הוא הרי צריך לחם, הנה הלחם שנמצא מחוץ לעזרה זה בשבילו. זה אפשרות הראשונה. ואי לא, ליפוק לחולין, ואם זה לא הלחם של הקורבן תודה, בסדר? אז שהלחם הזה יישאר חולין. הרי אני לא מכניס חולין לעזרה, אני משאיר אותו מחוץ לעזרה. כל הבעיה קודם הייתה, מה אתה מכניס חולין לעזרה? לא, אני אשאיר את זה מחוץ לעזרה. מה אתה אומר על זה? שאלו את רבי אלה. זה פתרון טוב, לא? אומרת הגמרא, זה לא אפשרות טובה. למה זה לא אפשרות טובה? משום דאיקה ארבע להניף. הרי מתוך ה-40 לחמי תודה, הרי זה היה מחולק לארבע. כל סוג היו ממנו 10 לחמים. וכשהיו מביאים את הקורבן תודה עם הלחמים, היו מפרישים מכל 10, היו מפרישים אחד בשביל תרומה לכהן. וכל השאר היו נותנים לבעלים. עכשיו, את אותה תרומה שהפרישו, זה בעצם יוצא 4, כי מכל אחד מהסוגים, שהיה 4 סוגים, כל אחד מהם 10, הפרישו 1 תרומה. בשביל זה אי אפשר להשאיר את הלחמים מחוץ לעזרה. מה הקשר? אני מסביר. משום דאיקה 4 להניף. את אותם ה-4 לחמים צריך להניף. איך היא להעביד? לנפינו הבראי, מה אתה תניף את זה מחוץ לעזרה? הרי לפני השם כתיב, אז צריך להניף את זה בתוך העזרה. אז מה תגיד? טוב, אז תכניס את זה בפנים, לתוך העזרה. נו, אז מה הרווחנו? גבאי, אם אתה תניף את זה בתוך העזרה, גם זה אי אפשר. למה? כמאייל חולין לעזרה. אתה מכניס פה חולין לעזרה שלא לצורך, כי אולי זה בעצם חולין. אילכך לא אפשר, לכן את הפתרון הזה אי אפשר לעשות. אז הגמרא מנסה פתרון אחר. מתקיף לה רב שיש הברדר אבידי. למה אתה אומר שאין פתרון? אם איתה לדחזקיה, שאומר שכשאדם מפריש קורבן תודה, וביחד עם זה 80 לחמים, והקריבו את הקורבן תודה, אז סובר חזקיה, שקדשו 40 לחמים מתוך 80, אז אם כן, מה עושים הרי? ברגע שבאדם לוקח 80 לחמים, והוא מקריב קורבן תודה, סובר חזקיה שמכיוון שלא צריך 80 לחמים לקורבן תודה, אז רק 40 מתוך ה-80 מתקדשים. אנחנו לא יודעים מה ה-40 שמתקדשים. אז מה שעושים זה פשוט מחמירים איתם כאילו שהכל פה לחמים של תודה. אוכלים את הכל בירושלים, אוכלים את הכל בתערה, אוכלים את הכל ליום ולילה, אבל מתקדשים 40 מתוך 80. אם זה נכון מה שאמר חזקיה, אז יש לי פתרון טוב למה אותה בהמה שנשארה יש לה כן תקנה. מה הפתרון? לייטי, מה הוא יביא? בהימה ולייטי 80 בעדה, שיביא בהימה ועוד 80 לחמים. ואיך יפתור את הבעיה עם הבהימה וה-80 הלחמים האלה? פשוט מאוד, ולימה, שיגיד את התנאי הבא. אי אך דקיימה תודה היא, אני לא יודע, הבהימה שנשארה, האם היא התודה או שהיא התמורה. אם היא התודה נאמר, על הצד שהיא התמורה, שהיא התודה, הענה מתאבי תודה. אז גם הבהמה שאני עכשיו מביא, היא גם תהיה קורבן תודה. אז יהיו פה שתי קורבנות תודה. אבל צריך בשבילהם מספיק לחמים. כל אחד צריך 40 לחמים. יופי, אז אני מביא 80 לחמים, מצוין. אז יהיה 40 בשביל זה ו-40 בשביל זה. הנה, וה-80 דתרוויו. אז 80 לחמים האלה יהיה 40 בשביל התודה המקורית ו-40 בשביל התודה החדשה. וזה בצד אחד. מצד שני, אי הך דקיימה תמורה היא. אם זאתי שנשארה היא לא קורבן תודה, היא רק תמורה ובכלל לא תאונה לחם, אז אם כן, התודה והלחמה, אז אני עכשיו מביא קורבן תודה חדש, וגם 80 לחמים בשביל הקורבן תודה, 80 לחמים בשביל תודה אחת, בשביל מה צריך, אז הנה חזקיה אומר שכשיקריבו את הקורבן תודה, 40 מתוך 80 יתקדשו, אז היא מצוין, ולקדשו לו 40 מתוך 80, מה הבעיה? תלך ותיקח את כל ה-80 לחמים האלה, כולם יהיו מספק קדושים, כי 40 מתוכם יתקדשו, ונאכל את הכל כמו לחמי תודה. כי הרי מה, איך אני מפריש 40 לחמים? לאחריות, שאם חלק יאבד, אז את זה אני אקח במקום, יהיה מספיק לחמים. אומרת הגמרא, משום דקמי מעט באכילה דה-40. אולי הוא לא יצליח לאכול את כל ה-80 לחמים, ואז יוצא שגם את ה-40 לחמים שהוא צריך לאכול הוא לא יאכל. לכן לכתחילה אנחנו לא פותרים את הבעיה בצורה כזאת. אפשרות נוספת, אמר לי רב אשי לרב כהנה, אם איתה לדה רבי יוחנן, אם אנחנו באמת מסכימים עם דבריו של רבי יוחנן, שמה אומר רבי יוחנן? דאמר, הפריש חטאת מעוברת. אדם הלך, נאמר חילל שבת בשוגג, והוא מחויב קורבן חטאת, הפריש קורבן חטאת מעוברת עם ולד. וילדה החטאת הזאת. עכשיו, לפי דעת רבי יוחנן, עכשיו יש לו פה שתי בהמות. גם הוולד יש לו דין של חטאת. איזה מתוך שניהם הוא יקריב? לפי דעת רבי יוחנן הוא יכול להקריב מה שהוא בוחר. רצה בה מתכפר, רצה בוולדה מתכפר. אז אם כן, יש לי פתרון. ליתי בהמה מעוברת. שיקח בהמה מעוברת ויקדיש אותה לקורבן תודה. לקורבן תודה. אז מה הוא מביא? הוא מביא בהמה מעוברת והוא מקדיש אותה לקורבן תודה. ומה התנאי? מה התנאי? אומרת הגמרא, ברגע שיש לו את הבהמה מעוברת הזאת, וימתין לה עד שתלד. ואז כשיהיה ולד לבהמה תודה הזאת, מה שהוא יעשה, ולייטי 80 בעדה, יביא 80 לחמים עם הבהמה הזאת. ולימה, עכשיו, האמת היא ככה, הוא לוקח את הבהמה המעוברת, וככה, קודם כל, הוא עדיין, היא לא ילדה, כן, הבהמה. מדובר פה שהוא לוקח את הבהמה המעוברת, הוא לוקח את הבהמה המעוברת, והוא מקדיש 80 לחמים, ולימה, כשהוא מקדיש, שיאמר ככה, אי הך דקיימה תמורה היא, אנחנו הרי נשאר לנו אז בהמה אחת, מזה התחיל כל העניין, אנחנו לא יודעים אם זה תמורה או תודה, אז אם זה תמורה, על הצד שזה תמורה, אז אם כן, מה שאנחנו עושים, הוולדה תודה היא, אז את הוולד של הקורבן תודה, אני מקדיש אותה בתור תודה, וה 80 דתרוויו, וה-80 לחמים האלה, ה-80 לחמים האלה יהיו בשביל שתיהם, גם בשביל הבהמה תודה, גם בשביל הקורבן תודה שהקרבתי, וגם בשביל הוולד של התודה. כן, אבל זה על הצד שהבהמה שנשארה היא התמורה, ועל הצד שהבהמה שנשארה היא לא הייתה תמורה, אלא היא הייתה תודה, קורבן תודה. אז מה אז? ויחדי, קיים התודה היא, הנמי תודה היא. אז אם כן, אני מקדיש גם את הבהמה השנייה בתור קורבן תודה. את הבהמה מעוברת. וה-80 דתרוויו, וה-80 לחמים זה גם בשביל הבהמה שנשארה שהיא קורבן תודה, וגם בשביל הבהמה שהקדשתי אותה, הבהמה מעוברת שהיא קורבן תודה. מה עם הוולד? והי וולד לבי מותר דתודה. והי לב, אם הוא יתר לתודה, הוולד הזה, הוא יהיה מה שנשאר מהתודה. ואם כן, לא צריך להביא איתו לחם, כי מותר תודה, לא צריך לחם. אומרת הגמרא, נו, אז למה באמת לא פותרים בצורה כזאת את העניין של, מה, של הבהמה שנשארה, ולא יודעים אם היא תודה או שהיא תמורה? אמר לימן לימלן, דאמר רבי יוחנן, אם שיירו משויר, מי אמר ש... רבי יוחנן סובר שאחרי שהוולד נולד, ולד חטאת, הוא משויר להקדיש אותו לקורבן חטאת. דילמה, אם שיירו אינו משויר, יכול להיות שלא נשאר הוולד הזה של החטאת עם שיירו, אלא, והיינו תמה דרבי יוחנן, דאמר, אדם מתכפר בשבח הקדש. זאת אומרת ככה, זה שרבי יוחנן אומר שקורבן חטאת, מעוברת, שילדה, אז בעל החטאת יכול לבחור האם להתכפר בחטאת הראשונה או בוולד של החטאת, מי אמר לנו ש... יש אפשרות להקדיש את הולד של החטאת לשם חטאת. יכול להיות שבאמת אי אפשר להקדיש את הולד של החטאת, אלא זה נקרא ולד חטאת. רק רבי יוחנן סובר שוולד חטאת אפשר להתכפר בו. אבל תודה, אנחנו יודעים שקורבן תודה, ולד תודה, לא טעון לחם. אז אם כן, זה לא יעזור שאנחנו נקדיש את הולד תודה ונגיד שהוא יהיה עכשיו קורבן תודה. למה? כי ולד תודה, אין אצלו את המושג הזה שמתכפרים בוולד תודה. אין פה עניין של כפרה. כל מה שמשנה לנו אם הוא ולד תודה או שהוא תודה שאנחנו מקדישים אותו לשם תודה, זה אם הוא צריך לחם או שהוא לא צריך לחם. אז במקרה של ולד תודה הוא אף פעם לא יהיה צריך לחם אולי. רק בקורבן חטאת יש אפשרות להקדיש אותו כאילו מחדש ולהחליט, הנה אני בוחר שהוא יהיה בשבילי הקורבן חטאת. אז אם כן, לא מחויב שבאמת אפשר לפתור את, את הספק עם הקורבן שנשאר, בצורה כזו. רבינה איקלה לדמהוריה, מקום שנקרא דמהוריה. אמר לי רבדי מבריידר אבונה מדמהוריה לרבינה, יש לי גם כן פתרון לעניין של רבי חייא. הוא אמר שאי אפשר לפתור את הבעיה ברגע שהתערבבה תמורה עם התודה ואחת מהם מתה. לא, אי אפשר לפתור את הבעיה, יש לי פתרון מאוד טוב. מה הפתרון? אז הוא אמר ככה. ולייטי בהמה. סך הכל צריך להביא בהמה חדשה. ואז מה יהיה התנאי? ולימה, הרי עליי, שהוא ילך ויקבל על עצמו, הרי עליי תודה. ואז ולייטי בהמה אחריתה, ולייטי 80 בעדה. זאת אומרת ככה, מה בעצם הוא מביא? הוא מביא בהמה כמו שאמרנו, חוץ מזה, הוא גם כן אומר, הרי עליי, תודה. ואז הוא מביא עוד בהמה, והוא מביא עוד 80 לחמים. שתי בהמות ו80 לחמים. ומה הוא אומר? מה התנאי? ולימה? והוא יאמר ככה, אי הך דקיימה תמורה היא, אם זאתי שנשארה, ויש לנו ספק אם היא התמורה או שהיא התודה, אם היא תמורה נאמר, אז שתי הבהמות שהקדשתי, הנתרתי תודות. הם שניהם קורבנות תודה. וה-80 לחמים שהקדשתי, וה-80 דתרווה היו, הם יהיו בשביל כל אחד 40 לחמים, 80 בשביל שתי הקורבנות תודה. והיא אך דקיימה התודה היא. אז אם זאת שנשארה מהבהמות, זאת אומרת זאת שנשארה אחרי שהתערבבו התמורה והתודה, היא באמת הייתה תודה? ואם כן, והדה אמרי עליי, נמי להביא תודה. אז אם כן, על הבהמה הראשונה שהבאתי ואמרתי הרי עליי תודה, שהיא גם כן תהיה קורבן תודה. וה-80 דתרוויו, וה-80 לחמים שהבאתי, 40 מתוכם יהיה בשביל הבהמה שנשארה, שיש לנו ספק עליה אם היא תודה או תמורה על הצד שהיא תודה, ו-40 האחרים יהיו בשביל הבהמה הראשונה שהקדשתי, שאמרתי שאני מקבל עליי אחריות ואמרתי הרי עליי תודה ואז הקדשתי אותה. מה אני מרוויח שאמרתי הרי עליי? שאז מותר לי כן להקדיש בהמה נוספת לאחריות. כי מתי אי אפשר להביא בהמה לאחריות? כשבאדם מקדיש בהמה ואומר הרי זו. אבל אם אדם אומר הרי עליי, הוא יכול להביא בהמה נוספת לאחריות. אז הבהמה הנוספת שהבאתי היא תהיה לאחריות. והאחריות הרי לא צריכה להגיע עם לחמים. זה מה שהוא אומר. ואידך תהיה והיא לאחריות. אז למה באמת אי אפשר לפתור את זה בצורה כזו? אמר רבינה, אמר לי, התורה אמרה, טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. ואנחנו מוקימים, ולפי הדעה הזאת, טוב מזה ומזה שלא תידור בכלל. התורה לא ממליצה לבן אדם לעשות נדר חדש. אז אל תמליץ לבן אדם שילך ויעשה נדר הרי עליי. את אמרת ליקום ולנדור בתחילה? מה פתאום? אנחנו לא מסכימים לעשות דבר כזה, לייעץ לאדם שילך וינדור נדר, כי התורה אומרת טוב אשר לא תידור. אפילו אשר תידור ותשלם, יותר טוב שלא תידור בכלל. אז אם כן, אנחנו, אין לנו פתרון מה לעשות עם הקורבן שנשאר, אחרי שהתערבבו תודה ותמורה, וכמו שאמר רבי חייא, ששנייה אין לה תקנה. כשאנחנו נכנסים למשנה הבאה, אנחנו צריכים בעצם לדעת שלושה דברים קצרים. דבר ראשון, יש דין שנקרא מעשר שני. מעשר שני, אדם יש לו שדה, כשצמחו כל התבואה, צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז דבר ראשון הוא מפריש כמובן תרומה גדולה, זה הוא נותן לכהן, אין לזה שיעור מהתורה, לא משנה כרגע הפרטים, תרומה גדולה. אחר כך מה הוא מפריש? מעשר ראשון, שאת זה הוא נותן ללוי. זהו? לא, יש עוד מעשר אחד. חלק מהשנים מפרישים מעשר שני, עשירית מהשדה. וחלק מהשנים מפרישים מעשר אני. או זה או זה. בשנים שמפרישים מעשר שני, לוקחים עשירית מהתבואה, מקדישים אותו לשם מעשר שני, ואז מה שצריך לעשות, להעלות את הכל לירושלים ולאכול את זה שם. זה מאוד לא פשוט. בתורה גם כן נותנת את האפשרות שלא יצטרכו להעלות את כל התבואה לירושלים. התורה אומרת שאפשר לקחת כסף, לפדות את השווי של התבואה בכסף, ואז התבואה הופכת להיות חולין, אפשר למכור את זה כמו כל התבואה, והכסף הזה יש בו קדושת מעשר שני. מה הרווחנו? בן אדם הרי צריך לעלות לירושלים בכל מקרה, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוקי ישראל בבית המקדש. לוקח היהודי את הכסף של המעשר שני, מעלה אותו לירושלים, וקונה עם זה אוכל. מה קונים? איזה אוכל? בכל אשר תאווה נפשך. בבשר, בבקר ובצון, יין, שיחר, אפשר כל מיני סוגים מאכלים ומשקאות לקנות מהכסף הזה. עכשיו, מה זה מוח ישראלי? מוח ישראלי אוהב לעשות כל מיני, איך קוראים לזה, קומבינות, כל מיני רעיונות מעניינים. אחד פלוס אחד. אם אני כבר במילא צריך לקנות, ואני במילא כבר יש לי כסף, אז בוא ונעשה פה חיסכון אולי. אז תכף נראה. אפשר לקנות כמובן בהמה, בכסף של המעשר שני. אבל מה? אז אם כן, אולי נבוא, ואחד שמחויב נאמר להביא קורבן, אז אולי יביא את הקורבן מהכסף של המעשר שני. אז הדבר השלישי שצריך לדעת, זה שדבר שבחובה, דיינו אם בן אדם מחויב להביא קורבן מסוים, זה חייב לבוא מחולין. דיינו מכסף שהוא לגמרי נקי משום קדושה שהיא. אי אפשר להביא קורבן מכסף של מעשר שני. אם זה קורבן של דבר שבחובה, אם בן אדם מחויב להביא את הקורבן הזה. סתם ככה קורבן שלמים של נדבה, בן אדם יכול להביא מכסף של מעשר שני גם. עד הרבה, יש אפילו תקנה של חכמים, שכל הבהמות שקונים מכסף של מעשר שני, שלא ישחטו אותם סתם בתור בהמה, התורה קוראת לזה בשר תאווה, סתם בשביל לאכול בשר, תקדיש את זה כבר בתור קורבן שלמים. אבל זה דווקא שלמים שבן אדם לא מחויב. אבל קורבן שבן אדם מחויב, הוא לא יכול להביא מכסף של מעשר שני. אומרת המשנה, האומר הרי עליי תודה. עכשיו זה דבר שבחובה, הוא מחויב להביא קורבן תודה. אז יביא היא את התודה, ולחמה את הלחמים של התודה מן החולין, לא ממעשר שני, כי זה דבר שבחובה אי אפשר להביא את זה מכסף של מעשר שני. אם אדם מתנה מראש כשהוא מפריש, כשהוא מקדיש, הוא מקבל עליו להביא קורבן תודה, הוא אומר, תודה עליי מן החולין, ולחמה מן המעשר. תודה הוא מקבל על עצמו להביא מחולין, אבל את הלחם הוא נודר מראש שהוא את הלחמי תודה הוא יביא מכסף של מעשר שני, יביא היא ולחמה מן החולין. זה לא עוזר. הוא צריך גם להביא את הלחם מחולין, לא רק את התודה. למה? רש"י בכתבי יד מסביר. דלחם שייך בתר תודה. לחם, אחרי שאתה מביא קורבן תודה, אתה צריך להביא לחם. ולכן, דכיוון דאמר הרי עליי תודה מן החולין, בעל כורחי חייב בלחם. זאת אומרת, ברגע שבן אדם נודר הרי עליי תודה מן החולין, באותו שנייה הוא כבר מחויב בלחם. אז כבר זה לא יעזור מה שעכשיו יגיד, הרי לא, לא, והלחם יהיה ממעשר שני. מאוחר מדי. הלחם אתה מחויב כבר, ומכיוון שאתה מחויב, אתה צריך להביא את זה מחולין. אילכך, ממשיך רש"י, היי, דהדר ואמר, לחמה מן המעשר, לאו כלום הוא. כמו שהסברנו, מה שאחר כך אומר, הלחם יהיה ממעשר, זה כלום. כי אתה כבר קיבלת על עצמך להביא קורבן תודה, אתה צריך כבר להביא גם לחם. והלחם צריך כבר להביא מחולין, כי הלחם הזה, הבעלי מחויב בו, לכן הוא צריך להגיע מחולין. מתי כן אפשר אבל שהלחם יבוא ממעשר? אם הוא אומר, וגם הקורבן עצמו יכול לפעמים להגיע ממעשר, אם הוא אומר תודה מן המעשר. זאת אומרת, בן אדם אומר מפורש, שהוא לא מקבל על עצמו, הוא לא מקבל על עצמו שהדבר הזה יהיה בחובה. בן אדם אומר אני לא מעוניין להביא קורבן תודה בתור התחייבות. לא רוצה להתחייב להביא קורבן תודה. לא. אני לא מתחייב להביא קורבן תודה. מה כן? הוא אומר דבר כזה. אני מביא קורבן תודה רק ממעשר. אז במקרה כזה... אז אם הוא אומר תודה מן המעשר ולחמה מן החולין, אז יביא כמו שהוא אמר. זאת אומרת, מכיוון שהוא עתנה, בשעה שהוא הקדיש את הקורבן תודה, שהוא לא מעוניין שזה יבוא ממעשר, אז הוא באמת יכול להביא את זה לא ממעשר. אומרת המשנה הלאה, מה קורה? אותו דבר, אם הוא אומר, היא ולחמה מן המעשר, יביא. יכול להביא גם אותה וגם את לחמה מן המעשר. עוד דבר אומרת המשנה, ולא יביא, כשאדם מביא לחמים של מעשר שני, שהוא מביא לחמים של תודה, לא יביא מחיטי מעשר שני, אלא ממאות מעשר שני. כשמביאים, יש הרי אפשרות להביא את הלחם ממעשר שני, כן? אז שלא יביא את הלחם מחיטים של מעשר שני. דיינו חיטים נאמר שבאדם היה לו שדה של חיטים, והוא הפריש חיטים למעשר שני. את החיטים האלה הוא לא יכול לקחת ולעשות מהם לחמים של לחמי תודה. מה כן? את הכסף שהוא פדה בכסף הזה, את הקדושה של, של המעשר שני, עם זה הוא יכול לקנות לחמי תודה, ואת זה להביא לבית המקדש. אומרת הגמרא, מה ההסבר בזה הגמרא תבאר כבר. מה ההסבר למה באמת צריך להביא את הלחמים מכסף של מעשר שני ולא מחיטים של מעשר שני. אמר רב הונא, האומר, אדם שמקבל על עצמו קבלה כזאת והוא אומר, הרי עליי לחמי תודה. מקבל על עצמו להביא רק לחמי תודה. אז מביא גם תודה. מחויב לא רק להביא לחמי תודה, אין כזה דבר להביא רק לחמי תודה. הוא חייב להביא קורבן תודה וגם לחמי תודה. ולחמה, מה היא טעמה? מידע ידעי גברה, דלחם בלא תודה לא יקריב. האדם הזה יודע שאי אפשר להקריב לחם לבד בלי קורבן תודה. אז אם כן, כשהוא בא והוא מקדיש, והי, כשבן אדם הזה בא והקדיש את הלחם, כנראה שהכוונה שלו הייתה תודה ולחמה כאמר. הוא התכוון גם להביא תודה וגם לחמה. אז למה הוא אמר רק לחמה? והדקאמר, לחמה, לחמי תודה. סוף מילתא נקט. הוא כאילו אמר את הסוף, אבל הוא הגיע ישר לסוף. אבל הוא התכוון גם את ההתחלה, הוא התכוון גם את הקורבן תודה. זאת אומרת, זה חידוש מעניין של רב הונא, שכשבן אדם מקבל על עצמו לחמי תודה, הוא בעצם התכוון לקבל על עצמו גם את הקורבן עצמו, וצריך להביא גם קורבן וגם לחמים. עכשיו הגמרא מביאה קושיה מהמשנה שלנו. תנן, המשנה שלנו מלמדת שאם אדם קיבל על עצמו להביא קורבן תודה מן המעשר ולחמה מן החולין, אז מה ההלכה? שיביא כמה שנדר. את הקורבן תודה מותר לו להביא ממעשר, אבל את הלחם הוא חייב להביא מחולין. נשאלת השאלה והמי, למה את הקורבן תודה הוא יכול להביא ממעשר? הרי כיוון דאמר לחמה מן החולין, אז הרי מה אתה אומר? שכשהוא אומר שהוא רוצה להביא את הלחם, הוא מתכוון להגיד גם על הקורבן תודה, אז זה כאילו שהוא אומר, יביא היא ולחמה מן החולין. כאילו שהוא קיבל על עצמו גם להביא את הקורבן תודה מן החולין. כי למעשה כשהוא מתכוון להביא את הלחם, בתור חובה, מהחולין זה הרי חובה, אז הקורבן תודה גם אמור להיות חובה. אז שיביא גם את הקורבן תודה מן החולין. איך מותר לו להביא את הקורבן תודה ממעשר שני? הרי אין דבר שבחובה בא ממעשר שני. מתרץ את הגמרא, שני אתם, במשנה שלנו זה שונה, וכיוון דאמר תודה מן המעשר, נעשה כאומר, הרי עליי לחם לפתור תודתו של פלוני. ברגע שבן אדם אומר שרק את הלחם הוא מביא מחולין, ואת התודה הוא מביא ממעשר, אז כשהוא אומר את הלחם מחולין, אנחנו אומרים שדעתו היא שהוא מתכוון להביא רק לחם. הוא מקבל על עצמו רק להביא לחם. כאילו שהוא נדר להביא לחם. מה תעשה עם הלחם הזה? אני אתן את זה לאיזה חבר שקיבל על עצמו להביא קורבן תודה ואין לו לחם, אז אני אביא לו את הלחם. למה? כי פה הוא פירט. הוא אומר, הנה, את התודה אני רוצה להביא מן ההקדש, מן המעשר שני. רק את הלחם אני רוצה להביא מן החולין. אז זה כאילו שהוא הקדיש לחם בצורה מפורשת. אל תגיד לי, לא, דעתו הייתה גם את התודה, הוא אמר סוף דבריו. לא, פתאום. הוא קיבל על עצמו להביא רק לחם. אתה רואה לפי איך שהוא פירט, שהוא רוצה שהתודה תהיה מן המעשר והלחם מן החולין. שואלת הגמרא, יחי, רישא דקטני, תודה מן החולין ולחמה מן המעשר. בתחילת המשנה אמרנו שאם הוא קיבל על עצמו שהתודה תבוא מחולין ורק הלחם יבוא ממעשר שני. במקרה הזה מה המשנה לימדה אותנו? שאז ההלכה היא שיביא היא ולחמה מן החולין. צריך גם להביא את הקורבן תודה וגם את הלחם, גם הלחם הוא יצטרך להביא מן החולין. הוא לא יכול להביא את הלחם מן המעשר. נשאלת השאלה, החנמי שנאמר, נעשה כאומר, הרי עליי תודה לפתור לחמו של פלוני, רק את התודה הוא רוצה להביא מחולין, אז אולי הוא קיבל על עצמו להקדיש רק קורבן תודה, בשביל שיש לו איזה חבר שקיבל על עצמו להביא לחם, והוא רוצה להביא בשבילו את הקורבן תודה, החבר יביא את הלחמי תודה, והוא יביא בשבילו את הקורבן תודה. ולכן הוא אמר תודה מן החולין, אבל את הלחם הוא רוצה להביא דווקא ממעשר, למה אתה מונע ממנו להביא את הלחם עכשיו ממעשר? כי אתה אומר שהעיקר זה התודה? למה? אולי התודה הזאת הוא יקדיש בשביל פלוני, והלחם הזה הוא מקדיש בתור נדבה בנפרד, והוא יתנה שהוא רוצה שזה יבוא ממעשר שני. אומרת הגמרא, אחי אשתא, מה מדמה בכלל? אם את התודה הוא יקדיש מחולין, או את הלחם הוא יקדיש מחולין. בשלמה, לחם הוא תפל, הוא בא למפטר תודה עתי. הוא יכול להגיע לפתור את הקורבן תודה שהוא העיקר. אבל תודה למפטר לחם יעתיה, וכי אפשר להגיד שהעיקר פה זה הלחם, והקורבן תודה בא לפתור את הלחם? מה פתאום? אז כשבן אדם מקדיש קורבן תודה, וזה אמור להגיע מן החולין, אז גם הלחם יצטרך להגיע מן החולין, כי הוא תפל. אבל כשבן אדם מקדיש לחם, את הלחם הוא מקדיש בתור העיקר שיכול להגיע ממעשר שני. עוד פעם, אם אדם מקדיש קורבן תודה שהיא תגיע ממעשר שני, אז גם הלחם יכול להגיע ממעשר שני. אבל אם אדם מקדיש את התודה בתור חולין, אז אוטומטי גם הלחם יהיה חולין. כי התודה זה העיקר, הלחם פה זה לא העיקר. אומרת הגמרא תשמע, בוא ותשמע מברייתא עוד קושייה על היסוד שאמר רב הונא, שכשאדם אומר הרי עליי לחמי תודה, הוא מתכוון בעצם גם להביא קורבן תודה, אלא הוא אמר את סוף דבריו. יש לו קושייה. הברייתא אומרת ככה, האומר הרי עליי תודה, והוא מתנה בלא לחם. מקבל עליו להביא קורבן תודה, אבל הוא מתכוון לא להביא לחם. או וזבח בלא נסחים. קורבנות, יש קורבנות שצריכים להגיע עם יין, נסחים של יין. ועל עצמו להביא קורבן בלי נסחים. את הקורבן שמחויב להגיע עם נסחים, הוא אומר, אני מביא בלי נסחים. אז מה אומרת הברייתא? כופין אותו בדין שהוא יביא, מביא תודה ולחמה. זבח ונסחים. באים אליו מהמשטר של בית הדין, שופטים ושוטרים תיתן לך, באים אליו השוטרים ואומרים לו, רבינו, נכון אתה קיבלת על עצמך להביא קורבן תודה? אתה לא יכול להביא עכשיו תודה בלי לחם, אתה מחויב להביא גם לחם. למה? אני לא קיבלתי על עצמי להביא לחם? אין דבר כזה. תודה מגיע עם לחם. דופקים אצל השכן. אתה קיבלת על עצמך להביא קורבן? אתה מחויב להביא נסחים. למה? קיבלתי על עצמי רק זבח, לא נסחים. לא. זבח חייב להגיע יחד עם נסחים. בסדר, זה הברייתא. שואלת הגמרא, תאמה שכופין אותו, באים ומכריחים אותו להביא נסחים או להביא לחמים של תודה. דאמר בקורבן תודה, דווקא בגלל שהוא אמר, הרי עליי תודה, בלא לחם. אמר את המילה תודה. אבל לא אמר תודה, אלא הוא אמר, הרי עליי לחם. לא, אז לא קופים אותו. למה לא קופים אותו? רגע, הוא אמר, הרי עליי לחם. אז לפי רב הונא הוא התכוון רק להגיד את הסוף, אבל הוא מתכוון להכל. הוא מתכוון גם להביא קורבן תודה, לא זה מה שהרי אמר רב הונא. אתה אמרת הרי עליי להביא לחמי תודה, התכוונת גם להביא קורבן תודה. אתה רק אומר את הסוף, כי אתה רוצה שמסוף יבינו את ההתחלה. נו, פה אנחנו רואים שרק אם אומר הרי עליי תודה, מכריחים אותו להביא לחם. אבל אם אמר הרי עליי לחם, אנחנו לא מבינים מזה שהוא התכוון גם להביא קורבן תודה. אומרת הגמרא הוא הדין, אף על גב דלא אמר תודה, אלא הוא אמר הרי עליי לחם. בכל זאת קופים אותו. למה כתוב פה הרי עליי תודה? והיידי דקבאי למתני זבח בלא נסחים. כי מה בעצם הדבר הבא שכתוב? שהוא קיבל על עצמו להביא זבח בלי נסחים של יין. פה אתה לא יכול להגיד שהוא קיבל על עצמו נסחים בלי זבח. לכן כבר גם במקרה הקודם של תודה, הוא הביא תודה. הוא אמר דוגמה של תודה. כי הרי בנסחים דלא מתני לי נסחים בלא זבח. כי מה אדם אמר, הרי עליי נסחים. מה תגיד שהוא חייב גם להביא קורבן? מה פתאום? אדם יכול להביא נסחים לבד. אדם בא לבית המקדש, בקבוק של יין, הנה, הקדשתי את זה להביא את זה לבית המקדש. מה עושים עם זה שם? מנסחים את זה. אדם יכול להביא נסחים בתור נדבה, אין בזה שום בעיה. אבל להביא לחם בלי נסחים, אין דבר כזה. לכן אנחנו אומרים שסוף דבריו, אומרים על תחילתו שהוא התכוון גם להביא קורבן תודה. אומרת הגמרא, אז זה הסיבה שמכיוון שרצו להגיד זבח בלא נסחים, שאי אפשר להגיד נסחים בלי זבח, תן אינה מתודה. אבל באמת אפשר להגיד גם בלחם, אותו דבר, שאם אדם מקבל על עצמו לחם, הוא חייב להביא גם תודה. שואלת הגמרא, אמאי, מה זה אמאי? פה בעצם חייבים להגיע לרש"י בכתבי יד, בטור הראשון למטה. אמאי כופין אותו להביא תודה ולחמה. אדם אמר, הרי עליי תודה, מה אתה כופה אותו להביא גם לחם? נדר ופתחו הוא, ממשיך רש"י ומסביר, אם נדר פתח בחרטה. אדם שנודר נדר, אם הוא מתחרט, מפרוש מתחרט, אין כזה דבר כל כך להתחרט. אבל יש מקרים מסוימים שהתורה נותנת בנדרים אפשרות של חרטה, כמובן על ידי דיינים וכמו אתרת נדרים, אבל יש מושג של חרטה, שאדם בעצם בא ופותחים לו פתח של חרטה ומתרים לו את הנדר. כאן במקרה שלנו, כשבאדם אמר הרי עליי תודה, והוא לא אמר לחמה, יש לו פה פתח של אתרה. מה הפתח? כיוון דאמר בתוך כדי דיבור בלא לחם, הוא לא אמר סתם בלא, הוא לא אמר בלי לחם, הוא לא אמר לחמה, הוא אמר תודה בלי לחם. אז אם כן, ודאי חזר בו מן התודה. יכול להגיד, כשאמרתי תודה, ומיד אחר כך אמרתי בלא לחם, התכוונתי להגיד גם בלי תודה. לא רצה בכלל להביא קורבן תודה. למה? כי הרי די יודע הוא שאין תודה בלא לחם. וכן, זבח בלא נסחים. הוא יודע שאין דבר כזה זבח בלא נסחים. למה הוא אמר בלא לחם? למה הוא אומר בלא נסחים? הוא מתכוון להתחרט. ולא באי להטויי מידי. אז אם כן, הנודר לא צריך להביא גם לו את התודה. אתה מחייב אותו גם את הלחם? זה השאלה של ועמי. שגמר פה מתכוונת לישון. אומרת הגמרא, נדר ופתחו עמו, מה באמת התשובה? אמר חזקיה, תירוץ ראשון, אמר חזקיה, המני, לפי מי הולך לברייתא הזאת, בית שמאי היא, דאמר תפוס לשון ראשון. כשבאדם אומר הרי עליי תודה, גם אם סוף דבריו סותרים את תחילת דבריו, אנחנו תופסים רק את תחילת דבריו. תפוס לשון ראשון. אמר הרי עליי תודה, קיבל על עצמו תודה, אין אפשרות עכשיו להתחרט. זה דעת בית שמאי. דתנן, הרי אני נזיר, הרי אני נזיר. מה נזיר בעצם, מה הגבלה של נזיר? שאסור לו לאכול מכל מה שיוצא מהענבים. אסור לו לשתות מכל מה שיוצא מהענבים. בנוסף לעוד שתי דברים, כן, לא להתאמה למתים ולא להתגלח, להסתפר. אז, אבל הוא אומר, הרי אני נזיר מן הגרוגרות, מתאנים מיובשות. מה, תאנים, נזיר, אי אפשר להיות נזיר מגרוגרות. ומה עוד הוא אומר? הוא מנדבלה, זה גוש של גרוגרות. תחילת דבריו הוא רוצה להיות נזיר, סוף דבריו הוא בכלל עושה נדר על תאנים, אין קשר. יש תחילת דבריו וסוף דבריו, זה שתי דברים אחרים. מה באמת עושים? יש פה נדר או אין פה נדר? אומרים בית שמאי, בית שמאי אומרים נזיר. הוא הופך להיות נזיר לכל דבר, לא גרוגרות ולא סיפורים. הוא נזיר, אסור לו לאכול ענבים, לשתות יין, להסתפר אסור לו, להיכנס לבית הקברות, להתאמה בכלל למתים, הוא נהיה נזיר. כי תחילת דבריו, זה מה שתופסים. תפוס לשון ראשון. בית הלל. בית הלל אומרים, בית הלל אומרים, אינו נזיר. אז אם כן, כאן כשבן אדם אומר, הרי עליי תודה, בלא לחם. בית שמאי מקשיבים רק לתחילת המילים שלו, הרי עליי תודה, אין בעיה, אתה עכשיו חייב להביא קורבן תודה. אבל אמרתי בלי לחם, זה כבר לא שמענו. תפוס לשון ראשון. כמו שבית שמאי אומרים לגבי הרי אני נזיר, אמרת הרי אני נזיר, שלום עליכם הרב נזיר, נשארת נזיר. לא, אמרתי מן הגרוגרות, מה שאמרת בסוף לא מעניין אותנו, אנחנו תופסים לשון ראשון. זה התירוץ הראשון, תירוצה של חזקיה. תירוץ שני, איך מוקמים את הברייתא? רבי יוחנן אמר, אפילו תאמה בית הלל, שסוברים שהוא לא נזיר, כי לא תופסים לשון ראשון. בכל זאת, באומר, פה מדובר שבן אדם אומר במיוחד, אילו הייתי יודע שאין נודרין כך, לא הייתי נודר כך. אם הייתי יודע שלא נודרים כך, דיינו שאי אפשר לנדור תודה בלי לחם, לא הייתי נודר כך, אלא כך הייתי נודר עם לחם. אדם אומר, לא ידעתי שאי אפשר לנדור רק תודה. חשבתי שאפשר להביא תודה בן אדם רוצה גם להביא לחם, אדרבה, כל הכבוד לו, אבל לא חשבתי אף פעם שתודה חייבת ללכת ביחד עם לחמים. אם הייתי יודע, הייתי נודר ודאי עם לחמים. במקרה כזה כמובן שיצטרך להביא גם לחם. ומה עיקופין? אז מה צריכים להצמיד לו אקדח? מה, הוא רוצה להביא לחם? הבן אדם הזה צדיק כל כך גדול, למה אתה כופה עליו להביא לחמים? אומרת הגמרא, דקבאי אדר בי. הוא בא לבדוק את הסכום שיש לו בחשבון בנק, פתאום הוא רואה שאין לו מספיק כסף, הוא אומר, לא, אני לא רוצה להביא לא קורבן תודה ולא לחם, תעשה לי טובה, לא נפגשנו אף פעם. אתה רוצה להתחרט? לא, זה כבר לא אפשר, אי אפשר. פה באים אליו, אתה חייב להביא קורבן תודה, אתה חייב להביא לחמים. למה אני חייב? אתה עשית את זה לעצמך, בשביל מה קיבלת על עצמך דברים? תבדוק, לפני שאתה בא לקבל את עצמך קבלה, תיישב את עצמך ותחליט. אבל אחרי שמאדם כבר קיבל על עצמו קבלה, כופין עליו לקיים אותו. טוב, אז מכיוון שרוצה לחזור בו, לכן כופים עליו. ובכן, יוצא לנו שיש פה שתי תירוצים על מה שלמדנו בברייתא, שאם אדם קיבל על עצמו תודה בלא לחמים, קורבן בלי נסחים. אומרת הברייתא שכופים עליו להביא גם את הלחמים וגם את הנסחים. עכשיו, היה לנו שתי הסברים איך מקימים את הברייתא. לפי חזקיה, זה הולך לפי דעת בית שמאי, שתופסים לשון ראשון. לשון ראשון היה תודה, זה מגיע עם לחמים. לשון ראשון היה קורבן, זה הולך עם נסחים. לפי דעת רבי יוחנן, גם לפי בית הלל, רק מדובר פה שמענה פשוט לא ידע. לא ידעתי. אם הייתי יודע שצריך להביא לחם, הייתי מביא גם לחם. עכשיו הגמרא מביאה קושייה. תשמה, על דברי רבי יוחנן. האומר, הרי עליי תודה בלא לחם. כמו שדיברנו קודם בברייתא, תודה בלא לחם. ואו שהוא אומר, וזבח בלא נסחים. ואמרו לו, אתה קיבלת על עצמך להביא תודה? אז עכשיו, הווה תודה ולחמה. קיבלת על עצמך להביא קורבן? תביא זבח עם נסחים. ואז הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אילו הייתי יודע שכן, לא הייתי נודר בכלל. כופין אותו ואומרים לו. פסוק אומר, שמור ושמעת. אני לא יודעת איך תסביר מה זה קשור הפסוק הזה, אבל אדוני, אתה מחויב. אז אם כן, אבה לחמה. אתה חייב להביא, זהו, שמור ושמעת. מצוין, זהו. אומרת הגמרא בישלמה לחזקיה, שמה אנחנו נתפוס לשון ראשון, ניחא, אומרים לו, אדוני, אתה קיבלת את עצמך להביא תודה, אתה צריך גם להביא לחם, אין דבר כזה, תופסים לשון ראשון. אבל אמרתי בלי לחם, לא מתייחסים למה שאמר בסוף. אבל אלא, כן ניחא לי, אלא לרבי יוחנן, קשיא, הרי פה, מה אמר רבי יוחנן, מה הסיבה שהוא צריך גם להביא לחם? כי בן אדם אומר, מה? אם הייתי יודע שצריך גם להביא לחם, הייתי מקבל על עצמי גם לחם, לא ידעתי שצריך לחם. אבל כאן הבן אדם אומר לך, תשמע, אם צריך גם להביא לחם, אני לא רוצה לנדור בכלל. בכל זאת הברייתא אומרת, אדוני, אתה קיבלת על עצמך תודה בלי לחם, אתה תביא תודה עם לחם. למה? רבי יוחנן הרי אמר, זה הולך לפי בית הלל, וצריך להביא גם לחם, אין דבר כזה. אמר לך רבי יוחנן, הוודאי, בית שמאי היא. אתה צודק באמת. תפוס לשון ראשון. הברייתא הזאת לא הולכת לפי בית שמאי. אני תירצתי את הברייתא הקודמת, היא הולכת אפילו לפי בית הלל, אבל הברייתא הזאת חייבים להסביר שזה לפי בית שמאי. אמרת תודה, אמרת לחם. טוב, מה הקשר, מה ישמור ושמעת? בשביל זה שבאדם, כתוב שמור ושמעת, זה אומר שאם באדם נדר הוא חייב לקיים, מה הקשר? מביאה הגמרא, אמר רבי, שמור, הכוונה, הווה תודה. אמרת שאתה הולך להביא תודה, אז תביא תודה. ושמעת, הווה לחמה, כי המצווה היא שבאדם צריך להביא גם לחם, אז תשמע את המצווה ותביא את הלחם ביחד עם התודה. רבא אמר, מה זה שמור ושמעת? שמור זה הכוונה, הווה תודה ולחמה. ומה זה ושמעת? מה פה אתה צריך לשמוע את הדברי תורה ולהיזהר יותר פעם הבאה? תיזהר ותשמע מכאן ולאבא שלא תהיה רגיל לעשות כן. אל תנדור פעם הבאה כאלה נדרים. זאת אומרת, פה הבן אדם נדר והוא לא ידע, הוא כן ידע. תיזהר מנדרים ושמעת. תשמע את דברי התורה ואל תנדור. למדנו, אי ולחמה, אם אדם אומר אי ולחמה עליי מן המעשר, אז המשנה לימדה אותנו שיביא. אם הוא אמר אי ולחמה עליי מן המעשר, הוא יכול להביא גם את התודה וגם את לחמה מן המעשר, כי זה מה שהיה התנאי שלו. שואלת הגמרא, יביא? לא סגי דלא מייטי? מה, הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה להביא ממעשר. כי מהמשנה נראה, הוא אמר, אי ולחמה מן המעשר, צריך להביא כמו שהוא אמר. מה, ואם הוא רוצה להביא מחולין, בטח שהוא יכול להביא, למה אתה אומר שצריך להביא ממעשר? אומרת הגמרא, מה שכתוב כאן יביא, רב נחמן ורב חיסדא אמרי, רצה מביא מן המעשר, לא רצה, לא יביא מן המעשר, אלא יביא מן החולין. תלוי כמובן ברצון שלו. מה שכתוב כאן, יביא מן המעשר, מדובר פה שהוא רוצה להביא מן המעשר, אבל בטח אם הוא רוצה להביא מהחולין, פשיטה שהוא יכול באמת להביא מן החולין. עד כאן השיעור על דף פ' א'.